סיכום קצר, שבוע שלמדנו, אני רשמתי לעצמי ששום פרט לא יברח לי, אני אנסה לקרוא את מה שכתבתי. הכל כתוב בתוך הספר, אבל... יש לנו קודם כל הגדרה של מעשה מרכבה ומעשה בראשית, אחר כך את ההשלכה המעשית של כל החוברת שקראנו, זאת אומרת מה עושים עם זה, איך לדעת ממי ללמוד, כן, איפה ללמוד, מה ללמוד וכל זה, וגם איך להתייחס למה שלומדים. אז קודם כל הוא מגדיר ככה, מעשה מרכבה, אחרי כל מה שדיברנו, הנה הגיע, שאלתי עלייך קודם, ראיתי שנאבדת, התחלנו לשיר מעבדה לנו כבשה. ברוך השם, ברוך השם שהכל בסדר. אז הדבר הראשון, מה שמגדיר מעשה מרכבה, הצורה העקרונית של מעשה מרכבה, זה מה שחז"ל קראו צפייה במרכבה. בשפה שלנו זה נקרא עליית נשמה. זה רוח הקודש לגמרי, וכל אחד רואה שם עם דימויים, אבל עם דימויים שמתאימים אליו. ויכול להיות ששניים רואים את אותו דבר, כל אחד דרך דימויים אחרים לגמרי. אבל זה משהו שלמעלה מההשגה שלנו. זה נקרא השגה, אבל בעצם זה צפייה. זה עובד כמו ראייה, לא כמו שמיעה. לא כמו משהו אינטלקטואלי שאני צובר אותו מפרטים, ואז יש לי איזו תמונה לוגית. זה כמו שאני רואה משהו. אם אני רואה אם זה כן הגיוני או לא הגיוני, זה מפעים אותי אותו דבר, כי אני רואה. זה נקרא צפייה. האפיון השני של מעשה מרכבה, זה השגה ברוח הקודש. למה קוראים לזה השגה? כי הכלי שמקבל את זה, הוא השכל, הוא המוח. אבל זה משהו כזה, שאם הייתי מתאמץ ומתייגע כל החיים שלי, לעולם מצד השכל שלי לא הייתי מבין את זה. רק היות שבן אדם הוא מזוכח ונותנים לו את זה מלמעלה, המקום שבו זה מתקבל זה בשכל. בדרך כלל, אם זה מופיע בצורה כזאת, הבן אדם גם יכול להסביר יותר את מה שהוא חווה. אם זה רק בדרך צפייה, לא בהכרח שהוא יוכל להסביר את זה. אבל מה זה ההשגה הזאת? ההשגה הזאת, לא רק שמה שהוא רואה למעלה, הוא רואה מעשה מרכבה, הוא עולה, עושה עליית נשמה ונמצא בעולם העליון, אלא הוא רואה איך שגם העולם התחתון הוא בעצם אך ורק מרכבה להשם יתברך, ולא לא, לא חוץ מזה, לא שום דבר חוץ מזה. זה לא רק השגה, להשיג את זה זה לא כל כך רחוק. זאת חוויה. וחוויה משנה את המובן מאליו. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, קצת יותר. אבל בכל פנים אני רוצה שזה יהיה סיכום. אז יש לנו מעשה מרכבה, או שזה צפייה בעולם העליון, ושם הוא באמת רואה את המרכבה, הוא רואה את הנאצלים, את הנבראים של העולם העליון, והוא חווה את הביטול שלהם, או שהוא רואה את העולם התחתון, ופה אנחנו, התודעה שלנו זה נפרדות, אבל הוא מסתכל מבעד, כאילו, זה כמו אחד שפתר חידה. זה ברור? מובן הדוגמה הזאת. אחד שפתר חידה, הוא רואה דרך החידה, הוא רואה את הפתרון. החידה לא עוצרת אותו במקום, לא גורמת לו שיישאר. הדבר השלישי שיש במעשה מרכבה, זה עוד סוג של ייחוד. הרגע דיברנו על ייחוד של הנבראים התחתונים עם השורש שלהם. הסוג של ייחוד של שתי תודעות, התודעה של הידיעה של הקדוש ברוך הוא והתודעה של הבחירה של האדם. אצלנו בשכל, הידיעה והבחירה לא הולך ביחד. ושם, הידיעה והבחירה הופך להיות דבר אחד. אבל כל זה הכל השגה ברוח הקודש, שהמקום שזה מתרחש זה במוח, אבל בעצם זה לא מגיע, זה לא... לא מגיעים לשם עם שכל. הוא דיבר בתוך החוברת שלמדנו, אמרנו שמגיעים לשם עם הרבה זיכוך, עם הרבה התעדנות, עם בן אדם שיודע לשים את עצמו בצד. אבל זה שלושת האפיונים של מעשה מרכבה, נחזור עליהם בקיצור. לראות את המרכבה בעולם העליון, לראות את המרכבה בעולם התחתון, ולייחד את הידיעה והבחירה. אלה שלושת האפיונים של מעשה מרכבה, וזה באמת לא ניתן לכל אחד. מי שזה ניתן לו, זה ניתן לו בתור שכר, בתור מתנה, אבל אי אפשר להגיע לשם לבד עם כוח. הדבר השני זה מעשה בראשית. מעשה בראשית יש לנו שני דברים. שתי הגדרות. הגדרה אחת שמעשה בראשית, לעומת מה שדיברנו על מעשה מרכבה, שקראנו לזה צפייה והשגה, מעשה בראשית זאת הבנה. זאת הבנה אינטלקטואלית. זאת אומרת, גם בן אדם שאין לו רוח הקודש, יכול להשיג מעשה בראשית. הדבר השני של מעשה בראשית, זה שמעשה בראשית, זה, התוכן של מעשה בראשית, זה לא מה קורה בתוך מעשה בראשית, אלא לשם מה היה מעשה בראשית. למה נברא העולם? לא מה יש בעולם, אלא למה נברא העולם. זה שני ההשגות האלה. עכשיו, מה שרבי צדוק אומר, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך גם כן, היו כאלה, היסטורית, היו כאלה שהיו במעשה מרכבה, והיו כאלה שהיו במעשה בראשית. הגמרא מספרת על אמורה, אחד מגדולי האמוראים, רב יוסף, שהוא היה בתוך, במדרגה של מעשה מרכבה, אבל למעשה בראשית הוא לא נחשף. הפוך. כן? הפתעה. מה פירוש? הוא לא היה לו את היכולת להוריד את החוכמה של מעשה מרכבה אל אוזניים שיכולות לשמוע רק מעשה בראשית. מזה עצמו אנחנו גם מבינים שאם אנחנו, שאנחנו במדרגה של מעשה בראשית, אם יבוא חכם וידרוש בפנינו מעשה מרכבה והוא כן יוכל להסביר לנו, אצלנו אוטומטית זה יהפוך להיות מעשה בראשית. כי מעשה מרכבה זה לא חוכמה, כמה שאם מתרגמים את זה ומורידים את זה לרמה של השכל ושל הרגש שלנו, אבל אנחנו לא במדרגת הביטול של מרכבה. ממילא מה שמתקבל אצלנו זה מעשה בראשית, זה פרלל לגמרי, זה מקביל. כל העניינים, אני יכול לקרוא ספר שכולו מעשה מרכבה, וכל מה שאני לוקח מזה זה מעשה בראשית. כן. העניין של לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה זה העניין של הייחוד של מעשה מרכבה עם מעשה בראשית. זה ברור? כן. אז זהו, אז לא, אבל קודם כל מבחינה סכמטית זה מובן לגמרי. כן, מבחינה סכמטית זה ממוקם באיזשהו מקום. אוקיי. עכשיו, מה העניין בזה? העניין הוא יש את מה שגלוי לנו, יש את מה שנסתר מאיתנו. השאיפה שלנו שמה שנסתר מאיתנו יהיה גלוי לנו באותה מידה כמו הגלוי. ולכן ייחוד קודש בריך ושכינתה מתרחש בעצם רק לעתיד לבוא. ולא עכשיו. מה שאנחנו עושים עכשיו זה לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה. יש משמעות במצוות, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, עוד נחזור לעניין הזה, שכשמקיימים אותם אז מכשירים את הקרקע בלבבות ששני הדברים האלה התאחדו. עכשיו יש את זה ליחידי סגולה. אז בואו נסכם את זה בקיצור. אני אגיד לכם מה שרשמתי לשמי. רבי צדוק מבאר שיש כאלו שהם רק במעשה מרכבה, ויש כאלו שהם גם וגם, ולכן יכולים להלביש מעשה מרכבה בשכל וללמד אותה, אך אצל התלמיד המקבל השגה זו הופכת להיות מעשה בראשית. זה התמצית של מה שדיברנו עכשיו. עכשיו, מתי זה מותר? זאת אומרת, מתי מותר לי לשבת אצל רב שמלמד מעשה מרכבה? הרי אסור ללמד מעשה מרכבה.
יש אנשים
היום ש... עכשיו, גם זה צריך ביור. מה פירוש אסור ללמד מעשה מרכבה? האם אוטומטית אצלנו זה הופך להיות מעשה בראשית, אז הוא לא לימד מעשה מרכבה. על זה הוא אמר שיש לפעמים שהרב יכול להביא את התלמיד עם עם כל מיני אמצעים שלא פירטנו אותם וגם לא נפרט אותם, שהוא יוכל להיכנס למקום שבעצם אין כניסה. ואם הוא עושה את זה כשהתלמיד ראוי, אז רק יכול לעזור לתלמיד. למרות שהתלמיד מצד עצמו עוד לא הגיע למקום הזה. אבל אם התלמיד עדיין לא ראוי, והרב מלמד אותו עניינים כאלה וכאלה, כדי שיוכל להיכנס למקום שאי אפשר להיכנס, אז התלמיד הזה יוצא נפסד. ובגלל שהתלמיד יוצא נפסד, אז גם הרב יוצא נפסד, כי הוא גרם לו נזק. אז זאת אומרת ש... וזה נכלל בנושא הזה של לא ללמד מעשה מרכבה למי שלא, מי שלא ראוי. זאת אומרת, אל תיתן לו להיכנס באמת למעשה מרכבה אם הוא עדיין לא ראוי. אבל הוא יכול לשבת ולשמוע את המעשה מרכבה שאתה מדבר, אם אתה לא מלמד אותו שום דבר מיוחד שככה הוא יוכל להיכנס ולהיות במקום שאתה נמצא, אז הוא נשאר במדרגה שלו, במדרגה שלו הכל הופך להיות אוטומטי מעשה בראשית. ולכן מותר לנו ללמוד את מעשה מרכבה בתנך. בספר יחזקאל מופיע שם פעמיים מעשה מרכבה, פעם אחת זה מופיע בישעיהו בפרק ההקדשה, בפרק ו'. יש שם בקיצור יותר את כל העניין, אבל יחסית זה די ארוך ואנחנו לא מבינים שם הרבה. ואם תסתכלו למשל במלבים על המעשה מרכבה של יחזקאל, המלבים במודע הופך את זה למעשה בראשית, מי שזוכר, פשוט בידיים. יש עוד הרבה דברים שהמלבים מסביר בצורה כזאת, כל מיני דברים עליונים שאסור להסביר אותם כמו שזה, אבל הוא לקח על עצמו להסביר את התנך. אז הוא מסביר את זה במעשה בראשית, אבל יש ספרים שאפילו לא מורידים את זה כמו המלבים, הם נשארים בקבלה, נפתח את כתבי אריזל ונקרא מה שכתוב שם. אחרי ככלות הכל, אנחנו נסביר לעצמנו איזשהו משלון קטן, ואת זה אנחנו נבין. ולנמשל, הנמשל אף פעם לא יהפוך להיות החוויה שלנו, והוא גם לא יהפוך להיות לעולם ועד המובן מאליו שלנו. עכשיו, בכל אופן, מה הם שני התנאים שהוא אומר? והסיכום, שני התנאים שאפשר ללכת לשמוע מהדורש, מהחכם הדורש, שהוא בעצם דורש מעשה מרכבה, ואנחנו סומכים על זה שאצלנו זה יהפוך להיות מעשה בראשית. יש שני תנאים. תנאי אחד, שהרב הדורש הוא בעל רוח הקודש, או שהוא קיבל חוכמתו מאדם שהוא בעל רוח הקודש, או שהוא כתב ספר ואנחנו קוראים בספר שלו. אבל מי שכתב את הספר, אותו דבר, או שהוא בעצמו בעל רוח הקודש, או שהוא קיבל חוכמתו מאדם שהוא בעל רוח הקודש. והתנאי השני הוא הבעל רוח הקודש עצמו, כאילו ראש השולשלת, כמו שקוראים לזה בסלנג. הוא עצמו לא מספיק שיהיה סתם בעל רוח הקודש, אלא הוא צריך להיות אחד מצופי המרכבה. אם הוא מצופי המרכבה והוא כותב ספר, אז הספר, החלק שהוא כותב זה תמיד משהו אינטלקטואלי, משהו שאפשר לכתוב, אי אפשר לכתוב את החוויות שלו, אבל הוא חייב להתאים עם החוויה האמיתית. מה שאמת זה החוויה שהוא הרגיש, כל מה שהוא כותב חייב להתאים. הוא לא יכתוב דבר שחוויה הפנימית שלו מתנגדת לזה. בשביל זה יש, נגיד, יש מהגאון מווילנה ומבעל התניא, שהם אמרו שבזוהר כשקוראים, עיקר הלימוד זה לשים לב לכל ביטוי, לא למרוח. כאילו, באופן כללי אני מבין מה כתוב כאן, אבל אם לא שמים לב לכל ביטוי, אז לא מבינים שום דבר. כי כל הדקויות של הלשון מתאים לחוויה של מי שכתב את הדברים. אם הוא היה חווה טיפה אחרת, אז היה כותב בסגנון אחר. לפעמים הסגנון מסגיר משהו פנימי יותר מהתוכן. אם שני אנשים בוחרים לכתוב את אותו רעיון, כל אחד בסגנון אחר, אם אני רוצה לעשות להם הבחנה פסיכולוגית, לא מעניין אותי התוכן, אבל הסגנון בהחלט מעניין אותי. הסגנון מסגיר מי אני, בדיוק כמו גרפולוגיה. אז אם אני מסתכל על טקסט שהוא כתוב על ידי צופי המרכבה, כן, המקור של הזוהר הוא בתנאים, להסתכל, ואני מזלזל בביטויים, כאילו, בדקויות, אני רק רוצה להבין את התוכן, אז אני מפספס כמעט את הכל. כי הכל נרמס בדקויות האלה. אותו דבר בדורות יותר מאוחרים, מדברים על כתבי אריזה או דברים כאלה, דברים שהם, מה שהם בעצמם כתבו או שכתב תלמיד מוסמך. יש לפעמים שאי אפשר לדייק לשון, יש איזה חכם דרש ומישהו כתב, הוא הגיע לפעמים לא בזמן, הוא לא כתב את ההתחלה או שהוא לא כתב את הסוף או שבאמצע הוא לא הקשיב, כל מיני דברים כאלה. או שזה היה בשבת והוא כתב רק במוצאי שבת. ודאי שלא בכל ספר צריך לדעת, אם ניגשים לספר צריך לדעת מי כתב אותו. אם כתב אותו המחבר או שכתבו אותו התלמידים. אבל על כל פנים מה שהמחבר עצמו כתב, אז אם הוא היה ברח, אם הוא היה מצופי המרכבה, אז צריך לדעת שדווקא בסגנון יש כמעט את הכל. הזכרתי שבוע שעבר מה שאמר הרב מניטו, שאם היינו יודעים לשון הקודש כמו שצריך, אז לא היינו צריכים ספרי פנימיות, היינו רואים את כל הקבלה בתוך התנ"ך. עוד פעם, בגלל שזה נבואה, והנביא חווה משהו, והדברים שלו מתאימים לגמרי לחוויה, וגם הסוד של הקריב והכתיב, ולפעמים כתוב מילים שהן לא נכונות בעברית, ונשאר אנחנו, או ונשאר אני, ביחזקאל יש במקום ואשאר אני, כן? בכל הדברים האלה תמיד יש אדרבה, ככל שזה פחות מובן, אז הדבר השלישי זה אנחנו נראה בהמשך באיזה צורה צריך התלמידים, באיזה צורה צריכים לקבל את מה שלומדים בפנימיות. זאת אומרת, מצאתי כבר ספר שאת הספר הזה כתב אחד מצופי המרכבה. הוא כתב אותו עם הסבר כזה שאני יכול להבין אותו. עכשיו מה שאני צריך לעשות, אני צריך לשבת ולקרוא וללמוד אותו. שיש, אפשר ללמוד דבר כזה בשתי צורות. אפשר ללמוד דבר כזה קודם כל עם גישה של קבלה. זה קבלה. עם גישה של קבלה. עם קבלה היא נקבל, כמו שחזל אמרו. אפשר ללמוד את זה עם גישה סכולסטית. מיד נתחיל להתפלפל. ובפרט כשזה ברבים, הרי כתוב אין דורשים במעשה מרכבה, אלא אם כן יחיד הוא מבין מדעתו. אין דורשים מעשה בראשית בשניים. בסוף הגמרא אומרת שמעשה בראשית אפשר בשניים. אבל העיקר הנקודה, אצלנו הכל הופך להיות מעשה בראשית. מה הבעיה עם השניים? הבעיה עם השניים שהם ביניהם מתחילים להתווכח, ואז הם חורגים מהמסגרת ומגיעים למקומות שאין להם כניסה לשם, ואז הם נופלים בטעויות. מה שאין כן, אם הלימוד הוא לימוד פרונטלי, כמו שאומרים, אז שם מגיעים פחות בטעויות. וזה רבי צדוק אומר, את זה לא התירו. זאת אומרת, לעשות חבורה שמתפלפלת בענייני קבלה בדרך של מסע ומתן, כמו שעושים חבורה שמתפלפלת בכל חוכמה אחרת, ואפילו בתורה, אז בקבלה אין דבר כזה. להבין מותר, אבל להישאר בתוך... סיפר לי יהודי, יש לנו בחב"ד, יש את הרב יואל כאן, שהוא גאון. הוא גאון בכל כלי מידה. הוא היה מגיע הביתה מהחדר בתור ילד קטן. האחיות שלו היו כבר כמה כיתות מעליו. יש לו אחות שהיא מבוגרת ממנה, אני לא יודע, באיזה 15 שנים או כמה. לא יודע אם עוד בחיים. הוא היה פותר לה את הבעיות המתמטיות שהייתה מגיעה מהתיכון. הוא היה פותר לה את זה. הוא היה מסביר לה. הוא היה שואל את השאלות שהם לא ידעו לענות. היה גאון מקטנות. גאון ממש לא מצוי בסדר גודל, והוא שנים יושב ולומד, ואיפה שפותחים ספר הוא תמיד כאילו רק לפני 5 דקות למד את זה. הוא היה מסתובב בישיבה ומתערב בתוך הסוגיות של החבר'ה ככה, כאילו שלפני יומיים הוא קם מהגמרה הזאת, ומסתבר ש10 שנים הוא כבר לא למד את הספר. ככה היה, ויש לי חבר, שהוא בזמנו, היום הוא בארץ, הוא היה גר בניו יורק באיזשהו מקום, הוא מצאצאיו של רבי שלמה מקרלין, בן אחר בן, יהודי גדול, יהודי חכם מאוד, למדן גדול, הוא היה מגיע אליו, והיה מדבר איתו בלימוד, הם היו מדברים, היה שואל, הוא היה עונה, היה שואל, הוא היה שואל, הוא היה עונה, היו להם כאן מפגשי תורה כאלה. הוא סיפר לי, הרבה שנים אחרי זה, הוא סיפר לי, אומר, אני לפעמים, כשהיה מגיע לעניינים של קבלה, של פנימיות, שהייתי מציע לו איזה רעיון, איזה משהו, איך פותרים בעיה, איזה משהו, אז היה אומר לי, פה לא. עכשיו לא. עכשיו, בוא נראה אם זה כתוב באיזשהו מקום. פה אנחנו לא ממציאים. אנחנו עוד נחזור לזה, לנקודה הזאת. זה מאוד קשה. בן אדם כזה, שהוא כל הזמן נובע, והוא יכול להמציא את כל ההסברים שבעולם, אבל את הפרינציפ הוא בחיים שלו לא ימציא. וזו עבודה הרבה יותר קשה מאשר להתאפק מגלידה טובה או מכל התאוות שבעולם. הרבה הרבה יותר קשה. זה קבלת עול בנפש ובשכל. אבל זה הנכון, זה מה שרבי צדוק כותב, ואנחנו נראה את זה, נראה את זה עליי בהמשך, בעוד מקום. שצריך לדעת, הנקודה מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, למעשה מה שכואב לו לרבי צדוק, שמצד אחד כתוב, כתבי אריזה, כתוב שבדורות האחרונים צריך לגלות את הקבלה. מצד שני, אנחנו יודעים שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת. וזה כולל גם את התורה שבעל פה. במשנה כתוב אין דורשים. אז איך אתה אומר שיש מצווה לגלות? זה הוא אומר, זה הגבול. הגבול הוא שלא לפתח קבוצה כזאת שזה גורם לה להמציא. זה ברור שהאופן, האופן של הלמידה לא יהיה בצורה כזאת שיגרה בני אדם להמציא. כי אז עוברים על המשנה של אין דורשים. לגלות צריך, להסביר צריך, אבל לא להמציא. זו עבודה לא פשוטה. לא רבים יחכמו בזה, אבל אם אנחנו מאמינים באמונה שלמה שמה שאנחנו ממציאים זה רק יכול לסבך אותנו, אז עדיף להיזהר מזה. מה יהיה עם היצירתיות שלנו? אז היצירתיות שלנו צריכה להיות בליצור רגשות. ומה שקיבלנו, לאבד אותו, שם הכל פתוח. בלב אנחנו צריכים ליצור, לצייר, זה עולם היצירה, העולם של הלב. עם מה שקיבלנו, אנחנו צריכים להתעמק בזה כל כך שזה יחיה. הזכרנו שבוע שעבר את העניין שהקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. זוכרים, דיברנו על זה. אז הנקודה הזאת, את המפגש הבלתי אמצעי עם השם יתברך, את זה אנחנו צריכים לפתח בצורה כזאת שזה יגיע ישר ללב שלנו. פה אנחנו יכולים להשתמש בכל היצירתיות שלנו. אבל לא בכאילו... הייתי בצבא, ואימא שלי לא הייתה בריאה, אז קיבלתי חופש כל שבת. אז היו יוצאים פעם בשש שבועות. שש שבתות היו יוצאים שבת אחת הבית. אז זה היה הסטייל של צהל. קיבלתי בסוף, בשנה האחרונה, קיבלתי כל שנה חופש, כל שבוע חופש. וקיבלתי אישור מהרופאה שאימא שלי לא בריאה. הייתי בא הביתה, הייתי עושה לה את כל השבת עם כל הקניות, עם הכל. ובליל שבת הרווחתי, הייתי הולך, היה אחד מזקני חב"ד, היה שם באזור שהוא היה טיפוסים כמוני, היו יכולים להיכנס אליו הביתה בליל שבת, לקבל קוסטי, לשיר ניגון וללמוד. והיה יושב איתנו עד 12 בלילה, היינו לומדים. זה היה מתנה ממש, זה היה... פעם הגיע איזה חכמולוג. אנחנו היינו חבר'ה פשוטים יותר, ככה נערים עובדים בעיקר, היו כמה בחורי ישיבות גם. הגיע איזה חכמולוג, למד בישיבה, וזה... אני התחיל להגיד כל התזות שלו. ואז הוא יושב ומסתכל עליו, אז כן, יושב ומסתכל, מסתכל. אבל בסוף הוא אומר לו, הוא אומר, נס הוא אומר שהעולמות העליונים לא עובדים לפי התזות שלך, הם מזמן היו נחרבים. רק הקדוש ברוך הוא לא שומע לך. עכשיו, זה היה משהו בוטה, הוא היה בחור טיפש פשוט, היה, אבל... אני מתאר לעצמי שעם רמה, עם רמה יותר גבוהה, אז על כל מי שממציא, יש מישהו שמגחך ואומר את אותו דבר. וצריך לזכור את זה, שלכל הפחות, אנחנו לא צדיקים, אבל שלא נצא טיפשים. אז זהו, בזה כללנו כבר את פרק חף ב' היינו צריכים ללמוד. אבל דיברנו אותו כבר בעל פה. בסוף הפרק, תסתכלו איפה שכתובו לפיכך, בעמוד 304. בטור השמאלי, בסוף חף ב', לפני התחלת חף ג', ולפיכך, אף על פי שלא חשו לפרסם דברי סתרי תורה, שהם בעצמם הניחו בכתב, היו כאלה שכתבו לבד קבלה עמוקה, מפני שאין בזה פרסום וגילוי כלל, כמו שנדבר למעלה, כי מיד איך שמישהו יקרא בזה, הוא לא יבין כלום. בהתחלה הוא מדבר על בלי הסבר, בלי הסברה. מכל מקום, לעניין גילוי הדברים על דרך המובן, שכבר יש בהם התגלות לכל קורא בספר, לא רצו לפרסמה. זאת אומרת, היסטורית זה התחיל הרבה יותר מאוחר. דיברנו על הרמח"ל, על חב"ד, על קומרנה, יש עוד כמה שהתחילו לכתוב קבלה עם הסברים. זה היה פחות או יותר באותו דור. לפני זה לא היה סגנון. הרמ"א כותב, אבל בצורה אחרת, לא ככה. זה לא היה סגנון. ובדורות האחרונים התירו לעצמם לכתוב גם זה, זה פרק חף ג'. ואף על פי שהכותב בספר כאילו דורש לאלפים מבני אדם, וכן היו דורשים ברבים גם כן מהסברה את העניינים, לא רק שכתבו בספר, עמדו בבית מדרש ודיברו, וכולם שמעו, ודיברו קבלה. ויראה שעניין אין דורשים שלמדו חכמים בלשון הכתוב שאלנה לימים ראשונים, יחיד שואל ואין הרבים שואלים, היינו רק על עניין השאלה והדרישה דרך מסע ומתן כדרך דרושם אז. בזמן חכמי המשנה, כשהם מתאספים ללמוד והחכם היה דורש, זה לא היה פרונטלי בכלל. הוא היה אומר שני מילים, אחר כך עוד מישהו היה אומר שני מילים, והיו מתווכחים, והיו סותרים אחד את השני, וכל זה. זה לא הלך ככה. ועל זה הם אמרו אין דורשים במעשה בראשית, בחבורה, כי כתוב שאלנה לימים ראשונים, יחיד שואל ואין שניים שואלים, ואין רבים שואלים. אבל זה הכל מדובר באופן של מסע ומתן. באופן של חבורה, מין שיחת חברים כזאת. שהמסע ומתן אסור בזה לשניים שלא יבואו לשאול מה למעלה. אבל על דרך מסע ומתן, כאלה הכותבים בספרים, או רב הדורש לפני המון תלמידה וכולם שומעים ושותקים, אינו בכלל איסור זה. ומאחר שחכמים גדולים נהגו יותר בזה, יש לנו ללמד זכות עליהם על הדרך שאמרנו. אבל מה שקצת בני אדם נהגו יותר לעצמם לשאול ולדרוש בחבורה במסע ומתן בעניינים הללו של הסברת סתרי תורה ללב מבין, ייראה שאין להם על מה שיסמוכו. אם עושים איזה חבורה, מה שנקרא, אז זה כבר לא נכון. כי כל דברי רבותינו זה על ביסורים שזכרו, וכל שכן שלמדו מן המקרא הם חיים וקיימים לעד ולעולם, ואין לדנות את אירו בשינוי הזמנים. אבל שינוי הזמן הוא, בכל אופן כתוב שבדורות האחרונים יש מצווה לגלות את הקבלה. מה הכוונה שם? הזמן הוא רק לעניין פרסום הדברים מן השמיים, שהופיע רוחו התברך על הרבה בני אדם, ונתן בליבם לדרוש ולכתוב בספר התבוננות העניינים שיהיו מובנים לכל חכם ומבין. אבל לא שישתנה דבר בעניין האסור והמותר כלל, כמו שנתבאר למעלה. אם תופסים את זה בשטחיות, זה נראה סתירה מיני ובי. זה נראה ממש סתירה מיני ובי. אומר, מלמעלה נתנו כוח לבן אדם לדרוש, אבל האיסור להסביר נשאר לו. אז לשם מה הוא צריך את הכוח לדרוש? אבל זה רק אם מסתכלים בשטחיות. אם מסתכלים יותר לעומק, מותר להסביר. כל מה שאסור, הוא אומר, אסור לתלמידים בינם ובין עצמם, לעשות חבורה ולנסות שאחד מסביר לשני מעצמו בלי לשמור את דבריו של הרב, אלא להגיד אחרת. כמה דוגמאות על זה. אני סיפרתי את הסיפור, אבל עכשיו נבין את הסיפור יותר טוב. אז שסיפרתי אותו, לא הבינו אותו כל כך. היה פה בירושלים, נפטר יהודי בתשנ"ז, נפטר יהודי שנולד בתרנ"ז. הוא נפטר כמה חודשים לפני יום הולדת של תשנ"ז. רב לייזר ננס, הכרת אותו? כן. היה שם משפחה בעברית היה לו. ננס. ככה קראו לו ולאבא שלו ולסבא שלו, זה לא היה שם משפחה מתורגם. הוא יהודי שישב בסיביר, זה הספר על תולדות חייו, כן. זה בעברית? כן. רק אל תגיד שזה היורצייט שלו היום, זה בקיץ. לא, לא בסדר. אם זה גם קורה. כמו שפתאום אתה מוציא ספר. הרב לייזר הזה, הוא ישב 20 שנה בסיביר, בכל מיני מקומות. 10 שנים הוא ישב, ואחר כך 10 שנים הוא ישב עוד על זה שבעשר שנים שהוא ישב הוא לא חילל שבת אפילו פעם אחת. והם ניסו להרוג אותו בכל מיני דרכים אלגנטיות. כל מיני, זה משהו, זה זוועה לשמוע את הסיפור שלו. וכשהוא הגיע לארץ, אז הוא ישב וסיפר סיפורים. כולם באו לשמוע את הסיפורים שלו. הוא סיפר לא מהמאסר, הוא סיפר סיפורים, היה לו זיכרון טוב. הוא סיפר סיפורים מהילדות שלו, מזמן שהיה בחור וזה. אז הוא סיפר, שפרצה מלחמת העולם הראשונה, והחצר של לובביץ' עברה לרוסטוב. רוסטוב זה ליד הים השחור. וכל הסדרים שם השתנו, והיה צריך מישהו שיכניס, צריך איזה גבאי שמש, שיכניס אנשים ליחידות, לרבי. אז חלק מהישיבה עברה גם כן לרוסטוב, ועשו תורנות בין הבחורים, שפעם בכמה שבועות יצא לי מישהו לעמוד ליד הדלת, והוא היה מכניס את האנשים. בסדר את התור, רואה שלא ייכנסו לפני התור, דברים כאלה. אז הוא עמד, והגיע רב איצ'ה דרמסמיד, ככה קראו לו ביידיש, רב יצחק המתמיד, שהיה יהודי קדוש, גם עליו כתבו ספר, הוא לא פה. אז הוא היה יהודי קדוש, הוא נרק אצל הנאצים. בריגה. הם שרפו שם בית כנסת, הוא היה בפנים. הם סגרו את הדלתות ושרפו את הבית כנסת עם היהודים ביחד. אז הוא היה אז ברוסטוב, זה היה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. והוא בדיוק עמד בדלת והוא ראה שרב יצחק המסמיד הולך להיכנס ליחידות לרבה. אז הוא שם משהו בדלת שלא תיסגר עד הסוף ושם את האוזן ליד הסדק. אז הוא שמע ש... אני אומר רבי יצחק, הוא אמר איצ'ה. ככה אצל חסידים לא היה רבס, היה איצ'ה. הוא שמע שאיצ'ה נכנס, ניגש לרבי ומתחיל לפקוט. הרבי שאל אותו, מה לך, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, הוא אמר, עשיתי שלוש דברים שהם לא בסדר. מה עשית? אז דבר אחד, הוא סיפר את כל השלוש, ואני לא זוכר כרגע, אני זוכר רק אחד, אבל האחד הזה, מה שנוגע לנו, אמר, לימדתי ליקוטי תורה עם הקהל, וכתוב שם שהספקלריה המהירה זה שמשה, והספקלריה שאינה מהירה זה ראי. וכתוב, הנביאים, הנביא ראה את ההשגה האנושית, הוא ראה משהו בראי. משה ראה בספקלריה המהירה, זה היה בלי האנשה באלף, כן? בלי, כאילו נקי. אז כשלמדנו, אז אנחנו מקובלים, כך הוא אמר, שכל המשלים בליקוטי תורה, זה גם משל, ספקלריה, הראי, המשלים הם הבעל שם טוב. ואני הוספתי פרט במשל בלי רשות. אמרתי לאנשים שלמדתי איתם, שתלוי מי מסתכל בריא. אם ילד קטן מסתכל בריא, אז הוא חושב שיש שם מישהו באמת. אבל אם מבוגר מסתכל בריא, אז הוא יודע שזו ההשתקפות של עצמו. אז בזה הוא הסביר להם איך אנחנו מסתכלים על העולם. כאילו, כשבן אדם מסתכל על העולם כמו ילד קטן, הוא רואה את העולם מציאות. אם הוא מסתכל בעיניים של מבוגר, הוא רואה שהעולם זה כוח של השם יתברך. יש חטא בלהגיד דבר כזה. אבל הוא המציא מעצמו. אז הוא עמד לפני הרבה ובכה. אז הרבה אמר לו, לא נורא, זה בסדר. אחר כך הוא הרגיע אותה על עוד שני דברים כאלה, אבל אני כבר לא זוכר. אני שמעתי את זה לפני עשרות שנים.
זה קשור ללייזר.
לפני יותר מ-40 שנה שמעתי את זה. אני פשוט לא רשמתי, אני לא זוכר. מה?
לייזר ננס, הוא סיפר את זה?
הוא סיפר את זה. הוא סיפר על עצמו שהוא שמע מאחורי הסדק. אחר כך הוא אומר, הוא הגיע למחנות עבודה שם, והוציאו לו את הנשמה עם החקירות. וכשהם היו חוקרים בן אדם, גם היו מתווכחים איתו על אמונות ודעות. זה היה דרכם. אז הוא אמר, אני ניצלתי את הסברה הזאת ששמעתי מרביצ'ה, ואמרתי להם, אתם מסתכלים על העולם כמו ילד קטן שמסתכל בראי. זה היה הסיפור שלו. אבל כל פנים, שסיפרתי את הסיפור הזה פעם, אני חושב שמי שהיה פה זוכר, זה לא חדש. אבל הנקודה, מה כאב לו כל כך, זה לא הבנו אז. עכשיו אנחנו מבינים יותר מה כאב לו. זאת אומרת, הוא הרגיש כאילו, וואו, הוא הולך לכתוב ספר, הוא הולך לכתוב רעיונות, מה, הוא סך הכל תלמיד שצריך להעביר את מה שרבו אמר. הוא נושא מכתבים. זה מאוד קשה, היום אני חושב שהתירו גם את זה, כי עובדה, פשוט עובדה בשטח. אבל בכל אופן, צריך לתת לזה מגבלות. יש גדר של עת לעשות להשם יפרו תורתך, שלפעמים אתה מדבר עם אנשים שהם לא מבינים כלום, ואתה חייב למצוא מה שלא יהיה, על כל פנים איזה משל, איזה דוגמה, איזה משהו. אבל אחרי ככלות הכל צריך לדעת שזאת חריגה וצריך להקטין אותה משהו יותר. לא רוצה לעשות כבד ללב לאף אחד, כי יש פה אנשים שאחר כך ילכו ללמד, או שעכשיו כבר מלמדים, ולעשות להם את זה כבד זה לא טוב. אבל פחות או יותר זה העניין. כן.
אתה אומר שהקבלה והחסידות היינו אח, נכון? זה משלים שבלכתי תורה זה קבלה.
לא, לא קבלה. אני אמרתי, המשל הזה הוא בכלל, הוא מחזל בכלל, תוך כדי דיבור חשבתי על זה. המשלים הם מהבעל שם טוב, לא מהקבלה. המשלים...
עד איכן, נגיד ליקודי תורה לא משלים.
המשלים, בדרך כלל הם חוזרים על עצמם אותם משלים כל הזמן. בדרך כלל. בכל מיני וריאציות, אבל בדרך כלל, לא רק המשלים, אפילו הפתיח של המאמר, של האדמו"ר הריאץ, אמר פעם מאמר, והוא התחיל אותו עם איזה פסוק, שאל אותו אחד מהזקנים, אף פעם לא שמעתי שמתחילים מאמר עם כזה פסוק. אז הוא הראה לו איזה, לפני 3-4 דורות, הוא הראה לו שיש דבר כזה. הם המשיכו לפתח בלי לחדש. זה פלא. לנו זה לא נראה, אנחנו לא רואים את זה. אבל עיקר העבודה של החידוש זה צריך להיות בנפש. גם רבי נחמן, שהוא מדבר על התחדשות, הוא לא מדבר על לחדש, הוא מדבר על להתחדש. ואנחנו הרבה פעמים, זה פספוס חבל. אנחנו מחדשים, וזה מה שמחזיק אותנו על המים. אבל אנחנו לא מתחדשים. אם היינו מתחדשים, היינו שמחים עם התפילות ועם פרק תהילים, כמו שהם ייתנו לנו לדבר עם כל העולם ביחד וכולם מתפעלו מהחוכמה שלנו. זה ברור? לא ברור. אנחנו לא מתחדשים, כי אנחנו רק עם שכל, אינטלקטואלי.
אבל אז בזמנו החסידות הייתה גם קידוש.
אוקיי, נו, זה... הבעל שם טוב היה מצופי המרכבה, אתה מבין? אתה מכיר את הביטוי לרבי מותר? הבעל שם טוב היה מצופי המרכבה. זה בדיוק, על זה הוא מדבר, בגלל שזה מאמר הלכתי, אז הוא לא מזכיר את הבעל שם טוב. הוא לא מזכיר אותו אפילו פעם אחת לאורך כל הדרך. אבל הוא מדבר על הבעל שם טוב, בלי להזכיר אותו. ודאי שהוא חידש. אין מה להגיד.
אדם אחרים חידש, אולי היחיד שחידש.
אלה שראו, היה מותר להם. אנחנו לא יודעים מי ראה מי לא. עכשיו, אם אנחנו רואים מישהו שבכל אופן מעיז לחדש, אז אחד מהשניים, אם אנחנו מכירים אותו, אז או לכאן או לכאן. אם אנחנו לא מכירים אותו, צריך ללמד עליו זכות. עכשיו, שימו לב להמשך. וכל הדברים הללו שביארנו, הוא מצפה לקבל ריקושטים על מה שהוא כותב. שימו לב, תראו את הסגנון, מה שהוא כותב בהמשך. דבר כזה, אתם אנשים מנומסים, במקום אחר, אם אומרים דיבורים כאלה, מקבלים אגבות בראש. וכל הדברים הללו שביארנו בעניין מעשה בראשית או מעשה מרכבה, אומר רבי צדוק, אמת וצדק ואין ספק בו. למה הוא כותב את זה? אם כתבת, סימן שזה אמת, מה אתה רוצה? הוא מבין שיש הרבה הרבה שיחלקו עליו. ואף על פי שנמצא בקצת חיבורי המקובלים דברים מראים כפי מובנם הפשוט נגד מה שכתבנו, הוא מדבר על המקובלים האחרונים. מכל מקום האמת הברור הוא מה שנתבאר בעניין זה, וכל דברי רבותינו ז"ל בתלמוד ומדרשות ובספר הזוהר הקדוש ודברי חכמי האמת מתאימים כולם על האמת עם דברינו אלו. אם תבין אותם נכון, אז הם אומרים מה שאני אמרתי. ככה הוא כותב. זה פלא נפלא. אלא שאין כאן המקום להאריך בדרוש הזה ובביאורם. הוא כתב, הוא קורא לזה ספר הזיכרונות הקצר. והוא כתב את זה בקיצור והוא לא רוצה להאריך. וגם את זה הוא לא גמר. יכול להיות שאם היה גומר את זה, אז היה בסוף יותר הסבר. רק להזכיר משהו חובת גברה לדעתי בעניין ידיעות הללו, ושהם לדעתי שתי מצוות עשה מפורשות בתורה, ראוי למנותם במניין המצוות. אז בואו נראה עוד פעם. מה שאנחנו חייבים, רבי צדוק אומר, מצד אחד הוא מאוד נחוש. יהודי חייב ללמוד פנימיות התורה גם כן. הוא לא מספיק לו שילמד רק את הפשט ורק הלכה וגמרה. זה לא נכון. ודאי שחייבים ללמוד פנימיות התורה. רק פנימיות התורה צריך ללמוד או מספר שכתב צדיק ברוח הקודש, או מבן אדם שקיבל מצדיק בעל רוח הקודש. והצדיק הזה בעל רוח הקודש הוא צריך להיות אחד שקיבל ממישהו שהיה מצופה המרכבה. עכשיו, למה כשלומדים גמרא לא צריך את כל התנאים האלה? זה לא תורה. מה ההבדל? ההבדל הוא שהטעות שם היא לא כל כך קטסטרופלית כמו טעות בענייני אמונה. שאם בן אדם הולך על טכניקות ועל כל מיני דברים כאלה, והתודעה שלו מתפתחת, אבל ביחד עם זה הוא לא מזדכך. הוא לא מזדכך כי הוא לא קיבל כוח להזדכך, כי התורה שהוא למד היא לא תורת אמת. אז ממילא הוא נפתח, אבל כשהוא נפתח אז יכולים לטייל בקרבו כל מיני רוחות, גם טובות וגם לא טובות. ואם הוא נפתח והוא לא כלי מזוכח, אז מתחילים לטייל בתוך הדברים לא טובים, ומזה צריך להיזהר. בלימוד הפשט זה לא קורה. בלימוד הנסתר זה יכול לקרות.
מה המצווה השנייה?
המצווה אחת זה מעשה מרכבה ומצווה אחת זה מעשה בראשית. שתי המצוות. ואת שניהם צריך ללמוד, וכל אחד ישיג אותם לפי הדרגה שלו. רק צריך להיזהר, הייתי אומר, שלומדים קבלה, לא להסתובב שם כמו פיל בחנות חסינה. זה ברור? מכירים את הביטוי. לא להיות שם כאילו, יש לפעמים שבן אדם מרגיש, ביידיש שאומרים, הבן יוחד עם מוסקווה. הוא כאילו בן יחיד בעיר של מיליונים, הוא בן יחיד, הוא מגיע, הוא כל כך שמחים לקראתו, ואתה כזה נחמד שהגעת, ואנחנו כל כך היינו חסרים אותך, הוא צריך לנגב רגליים ולבוא בתחיל אורחים, ולהגיד תודה שהכנסתם אותי. כשבן אדם ניגש ככה, הוא עושה פחות טעויות. וגם אז הלב שלו יכול להיפתח יותר. יכול להיות שאם בן אדם לגמרי בחוץ, אז צריך לעשות לו פוצ'י מוצ'י ולחזק אותו וכל זה, בסדר, אבל אם באמת רוצים להכניס בן אדם למקום פנימי, הוא צריך לדעת את המקום שלו. אם בן אדם לא יודע את המקום שלו, אז הוא לא כלי. אז זה כמו ששופכים מים על השולחן, זה נשפך לכל הכיוונים, השולחן זה לא יישאר. הכלי נעשה על ידי ביטול. יש עוד הרבה לדבר על זה. אנחנו לא נלמד את הכל. יש כאן עוד פרק שצריך להתחיל וצריך לגמור. אולי נספיק אותו עכשיו, אני לא יודע. פרק חפי. פרק חף ד'. ובהקדמת הזוהר, אחר שמנה מצוות הייחוד, איתה, פיקוד הרביעה למין דה השם הוא האלוקים. כמו שנאמר, וידעת וגומר, כי השם הוא האלוקים. ולהתקלה לשמה דאלוקים בשמה דהוויה, למין דדעינון חד ולד בו פרודה. בהקדמת הזוהר יש עוד מצווה, חוץ ממצוות הייחוד, לייחד את שם הוויה עם שם אלוקים. זה גם ייחוד. מה זה הדבר הנוסף הזה? זה דבר לא מובן לגמרי. רבי צדוק מנסה להסביר כאן בכמה שורות מה הכוונה. פירוש, כי שם אלוקים פירושו בעל הכוחות כולם, רוצה לומר כוחות הטבעיים. שם אלוקים הוא שם בעייתי מבחינת תחביר, דיברנו על זה כמה פעמים. קודם כל הוא כתוב בלשון רבים, ורק פעם אחת בתנך כתוב אלוקים קדושים, או פעם אחת כתוב אשר הלכו אלוקים, והיא כאשר יטעו אותי אלוקים מבית אבי. יש שלוש מקומות בתנך שכתוב אלוקים ואחרי זה יש הטיה של לשון רבים, אבל תמיד כתוב אלוקים ואחרי זה הכל זה לשון יחיד. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם. זה ברור? יש הרבה כוחות, ריבוי כוחות, אבל כל הריבוי הכוחות האלה הם באים ממקום אחד, ויש מקום אחד שמפעיל את כולם. זה המשמעות של שם אלוקים. וכידוע לשם אלוקים בגמטריה הטבע, והוא מנהיג כוחות הטבעיים, עיין בתשובת חכם צבי, קראנו את זה בהתחלה, ושם הוויה הוא שם העצם, הרומז למה שהיה עד שלא נברא העולם, והווה מי שנברא העולם, ויהיה לאחר שהתבטלו העולמות, שזהו הייחוד האמיתי. וצריך לדעת לכל אחד שגם ההנהגה הטבעית שאין בה התגלות, זה הייחוד האמיתי דשם הוויה, המבריח מן הקצה אל הקצה, מכל מקום אינה דבר נפרד כלל דלת בו פירודה. אפשר אולי קצת להסביר את זה, קצת, אני עוד פעם, אני לא בטוח שזה שייך. יש משל שכתוב אצל רבי משה קורדוברו בפרדס, הוא נותן את זה עם שתי דוגמאות. הוא כותב, אור השמש שעובר דרך זכוכית צבעונית, או מים שבכלי של זכוכית שקופה צבעונית. מה שקורה שאור השמש מקבל את הצבע של הזכוכית, ושהמים מקבלים את הצבע של הבקבוק. בקבוק ירוק שקוף. רואים את המים או לא רואים את המים? הוא שקוף. מזיזים את הבקבוק, רואים את המים זזים. אז רואים את המים באמת לא במראה האמיתי שלהם. רואים אותם לא במראה האמיתי שלהם. המים הם, כשהם בבקבוק הם ירוקים? לא. כשהם בבקבוק הם נראים ירוקים, אבל הם לא ירוקים. זאת אומרת שבמים האלה יש, איך שאני מסתכל עליהם, אני רואה ירוק, אני לא יכול להכחיש את החוויה שלי. אבל איך שהם באמת מצד עצמם, גם כשאני רואה אותם ירוק הם לא ירוקים. זה המשל של הרמק. אותו דבר אומר אור השמש. זה שאני רואה לכתוב או לקרוא לאור השמש, אין קשר עם זה שהאור הוא כחול. האור הוא לא כחול. העין שלי קולטת אותו כחול, אבל האור הוא לא כחול. בבקבוק יותר קל להבין את זה. אבל בשניהם זה אותו דבר. אותו דבר הוא אומר, החיות. ככה הוא מסביר את כל הנושא הקבלי של אורות וכלים. יש לנו עכשיו דוגמה של קבלה עם הסבר. כל הנושא של אורות וכלים בעולמות, הוא אומר, האור נשאר פשוט גם כשהוא מתלבש בכלי. ולפעמים כלי נותן גוון, ולפעמים כלי נותן הסתרה. כן? והאור מוסתר, והאור הוא נראה, אם האור מקבל גוון של הסתרה, אז הוא לא נראה. לא שהוא נראה, אם הוא מקבל גוון של חסד, אז הוא נראה לבן. אם הוא מקבל גוון של גבורה, הוא נראה אדום. כאילו, אדום, אדום מנטלי, לבן מנטלי. אבל אם הוא מקבל גוון של הסתרה, אז הוא נראה שהוא איננו. זה בדיוק ככה אנחנו מסתכלים על כל העולם. מישהו רואה את האור האלוקי בעולם? מי רואה? יש צדיקים, יחידי סגולה שרואים. אנחנו רואים אור מוסתר, אבל אנחנו רואים חיות, אנחנו רואים תנועה, אנחנו רואים קיום, כן? את זה אנחנו רואים. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את האלוקי בעצמו בצורה אחרת מכפי שהוא. זאת אומרת שאין טבע ולמעלה מהטבע כשני דברים נפרדים. זה ברור? אני רואה את הלמעלה מהטבע למרות שחוויית הראייה שלי זה שאני רואה את הטבע. זה המשל של הרמק, ובזה אפשר גם להבין איך בעצם הלימוד של הקבלה הוא מביא אותנו לקיים את המצווה של ייחוד ייחוד השם. והזוהר עושה מזה שני דברים. קודם כל, יש ייחוד השם באופן כללי, שהשם הוא אחד, ושהוא שורה בכל מקום, וכאילו אין דבר שחוץ ממנו, והכל זה הכוח שלו, הכל תלוי בו. ואחר כך הוא אומר לייחד את שתי ההנהגות שלו. יש הנהגה שהיא למעלה מהטבע, שהיא אור פשוט, ויש הנהגה שהיא עם חוקים. בזה עצמו אנחנו צריכים, זה כמו שאמרנו קודם, לייחד את הידיעה והבחירה, זה קצת דומה. לייחד את ההנהגה הפשוטה למעלה מהטבע עם ההנהגה הזאת של הטבע. שאני רואה את הלמעלה מהטבע. הרמב"ן כותב את זה בשפה שלו כמה מאות שנה לפני הרמ"ק. הרמב"ן כותב שמתי שאנחנו מסתכלים על השמש שהיא זורחת או שהיא שוקעת, אנחנו רואים נס. רק אנחנו מזהים את זה כטבע. זה אותו רעיון. לפי הזוהר זה מצווה. וידעתם כי אני השם אלוקיכם, שהוויה ואלוקים כול אחד. הידיעה הזאת היא מצווה. ושם איתה, כתוב בזוהר שם, שהידיעה הזאת היא בסוף תסלק את התומעה מהעולם. כתוב, וחד ינדע ברנש דכול אחד, כשהאדם ידע שהכל אחד, ולא ישווה פירודה, והוא לא ישים בדעתו פירוד בין הטבע ללמעלה מהטבע, אפילו הוא סטרה אחרא הסתלק מעל העלמה. אפילו הקליפה הטמאה, סטרה אחרא, אפילו היא כאילו תשתכנע ותסתלק מהעסק. היא לא תבלבל אותנו יותר, לא היה לה כוח עלינו. עכשיו, בכלליות, זה בכלליות העולם, אז כל אחד יכול לפעול אצל עצמו, הכוח של הסתרה אחרא נחלש כשמייחדים את השם. זה כמו אנרגיה, זה קשה להגיד שבורות נותנת אנרגיה, אבל לפעמים בורות נותנת אנרגיה. אם בן אדם מאמין בדמונים ובדרקונים וכאלה, אז יש לו המון אנרגיה מכל מיני משטויות. הוא רואה צל והוא מאמין שזה, אני לא יודע מה. האנרגיה באה ממנו, אבל היא מופעלת על ידי כל מיני... אם הבורות שלנו מפרידה בין הקדוש ברוך הוא לעולם, בין הלמעלה מהטבע לטבע, בין האור לצבע שלו, כאילו שזה שתי אורות שונים, אז הבורות הזאת היא גורמת לנו שיש מקום שבו הסתרה אחרא יכולה לתפוס אותנו. אז אנחנו נאמין לשקרים שלה. אבל ברגע שאנחנו נחשפים לעומק, השקרים שלה לא רלוונטיים. זה כמו שאומרים, מה אתה רוצה? הייתי שם, ראיתי לבד, מה אתה מספר לי סיפורים? זה ברור? כן.
אני לא לגמרי בטוחה שהבנתי את זה. האם, אני לא בטוחה, אני חושבת שלא הבנתי את זה. האם העניין של הייחוד של השם הוויה והאלוקים, כן. זה אומר שיש טבע, אבל אין טבע, אבל הכל נס, אבל יש טבע?
יש טבע. זה לא בא לבטל את הטבע, יש טבע וצריך להתחשב בו. כמו שאם יש אור כחול בחדר ומגיע מישהו שהוא אלרגי לכחול, אני לא אכניס אותו לפה. אני לא אגיד שבגלל שבעצם האור הוא פשוט ואין קשר, זה לא נוגע. אני מתחשב בטבע, אבל אני יודע שבמהות זה רק הצגה חיצונית, זה לא זה. אנחנו נשאיר את זה פה. לא גמרנו את הפרק, אבל כמעט.
דרך כלל לכולם, נהיה להבין לי אין לנו שוכסן איזה אוכלים כל אחד,
ויהיה בשנת
ולמסור, תודה.
עוד מעט יזיזו שעון, יהיה חורף, כן.
אני חושבת שזה נורא חשוב לי להבין את זה, ואני חושבת שאני לא מבינה את זה.